אנחנו התחלנו בשבת בשלושת השבועות להיות אבלים חורבן הבית, ואני מרגיש שיש לנו קושי. תשעה באב קל לנו יותר, יום אחד להתמקד בדבר, אבל שלושה שבועות לחוות את החורבן, לחיות אותו, יש לנו קושי שנובע ברוך השם מהשפע האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור שלנו. אם היינו בגלות ומפחדים כל רגע מפוגרום, אז הכמיהה לבניין הבית, לגאולה, היינו מרגישים אותה יותר. ברוך השם, יש לנו מדינת ישראל, זכינו למשהו שדורות על גבי דורות לא זכו. מדינת ישראל חיה, ניצבת, חזקה, עוצמתית. התפרסם השבוע ראיון עם הרב ויצמן, ראש ישיבת מעלות. והוא כותב ברעיון שני דברים, אחד קשור לנושא שלנו, השני לא, אבל אני אזכיר גם את השני, כי אני חושב שהוא קשור לישיבה שלנו מאוד. ברעיון הוא מספר שהרבה מאוד תלמידים באים ושואלים אותו, מה הצדקה לעשות שנה ורבע ולא שלוש שנים? יש לו שיח עם הרבה מאוד תיכוניסטים שמגיעים לישיבה שלו, ששואלים את השאלה הזאת, מה הצדקה המוסרית לעשות שנה ורבע ולא שלוש שנים? הוא מספר שהוא נפגש עם סגן ראש אמן. הוא שאל אותו, האם יש היום סכנה קיומית למדינת ישראל? וסגן ראש אמן ענה לו, שברוך השם הגענו למצב כזה, שאין היום סכנה קיומית למדינת ישראל. יש טרור פרטני, שלצערנו כל טרור כזה הוא כואב הלב, הוא נורא והיום, שמישהו צריך למסור נפשו על קידוש השם. אבל סכנה קיומית למדינת ישראל אין. הוא אומר לו שמה שצריך לחזק, אומר סגן ראש אמן, שהוא לא, לצערנו עדיין לא שומר תורה ומצוות, אומר לו שמה שצריך לחזק כעת זה לא את כוח ההרתעה של מדינת ישראל, כי זה קיים וחזק, אלא את כוח העמידה של התושבים, שכשיש טרור הם נפשית, פסיכולוגית, יוכלו לעמוד בדבר. עכשיו שהנקודה הזאת שאין סכנה קיומית, אנחנו לא חיים בתודעה ברוך השם מהשפע האלוקי הגדול, צריך להגיד על זה הלל, שאין את ה סכנה הקיומית של מדינת ישראל, אנחנו לא קמים בבוקר מתוך חשש, מי יודע מה יקרה. יש לנו את הכותל ברוך השם, יש אפילו אפשרות לעלות להר הבית, לא נכנס עכשיו לשאלות ההלכתיות, אני חושב שיש בעיה נוספת חוץ מהשאלות ההלכתיות. אני למשל אישית מאוד יש לי עוז ורצון לעלות להר הבית, אבל אני לא עולה להר הבית, כי אני חושב שיש לנו חובה לחזק את פסקי הרבנות הראשית. אם אנחנו לא נחזק אותה, חבר'ה, אז מי יחזק אותה? והרבנות הראשית, מתוך ראייה של מכלול, של כל הציבוריות הישראלית, הבינה שאם בני תורה יעלו להר הבית, אז זה יגרום גם לאנשים שלא טבלו במקווה, וגם אנשים שאסור להם לעלות להר הבית. ולכן הם נתנו פסק גורף לא לעלות. ואני חושב שיש לנו חובה לחזק את הרבנות הראשית. נכון, מי שגם עולה להר הבית עדיין מרגיש, הוא לא יכול להתפלל שם, הוא לא יכול לעשות שם דברים, לא הגענו לגאולה השלמה. אבל עדיין הפער הזה לא תמיד נותן לנו את העוז הנפשי שלושה שבועות להתמקד בחורבה. ואני מבקש לברר במה בדיוק צריך להתרכז. מה בעבודת השם שלנו אנחנו צריכים להתמקד בשלושה שבועות האלה. נשים בסוגריים עוד דבר מאוד מעניין שנמצא ברעיון הזה של הרב ויצמן. הוא מביא סקר שנעשה לאלפי אנשים, והסקר הזה מראה שמספר אלו שגמרו בישיבות הסדר שממשיכים בלימוד יומיומי עומד על 43%, ולפלא הגדול מספר האחוז של אלה שלמדו בישיבות לא הסדר בלי צבא עומד על 38%, פחות. והרב ויצמן מסביר שם ברעיון, ואני חושב שזה חלק מהדברים שאנחנו רוצים להתמקד פה בישיבה, שאחד הדברים המיוחדים בישיבות ההסדר זה המורכבות של החיים, ולדון במורכבות החיים ולדון בחיים אחרי הישיבה. ולכן לטענתו האחוז גדול יותר בישיבות ההסדר. אני חייב להגיד שאחד הדברים, אני לא אכנס לזה הרבה כעת כי זה לא הנושא שלנו, אבל אחד הדברים שאנחנו לוקחים על עצמנו כאן בישיבה, שבעזרת השם האחוז של הבוגרים שיעסקו בלימוד אחרי הישיבה לא יהיה 43 אלא 93. ואני חושב שזה חלק גדול מיסוד הישיבה הזאת, להגיע לכך שהחבר'ה כולם מבינים שללמוד תורה זה כמו אוויר לנשימה. יש אוכל פיזי ויש אוכל רוחני. אבל מה שאני מבקש להתמקד, בגלל שאנחנו לא בגלות ברוך השם, בגלל שאנחנו בהתחלת בגאולה, בגלל שיש לנו את הרגשת הביטחון הזו באיזשהו מקום, צריך גם לזכור ששכינה לא בתהילה לעולם. נכון, אין קורבנות, אין בניין, אבל בואו נגדיר יותר מה הנקודה העיקרית שאנחנו צריכים להפנים, לחשוב ולהתמקד איתה כל תפילה ותפילה, כל יום ויום של שלושת השבועות האלה. המדרש, קודם כל הפסוקים, המדרש באיכה רבה מביא שלושה פסוקים שכתוב את המילה איכה ומקשר ביניהם. ולכאורה, נכון, בשלושתם כתוב המילה איכה, אבל לכאורה אין שום קשר. האחד זה משה רבינו, כשעם ישראל מקבל את התורה במצב האידיאלי שלו, עם ישראל מקבל את התורה, משה רבינו אומר איכה אשא לבדי תוככם ומעשיכם וריבכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבנים ויודעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. אז האיכה פה זה איך, איך אני אוכל לבד, זה בעצם הבקשה שכבר יתרו מציע למנות שופטים נוספים. פעם שנייה זה הפסוק בישעיהו, איכה הייתה לאזונה קריה נאמנה, מילאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים, על החטאים הגדולים. אז יש ירושלים נהפכת להיות לזונה קריה נאמנה, מרצחים. והפעם השלישית זה העונש, איכה ישבה בדד העיר, רבתי עם הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שריתי במדינות הייתה למס. והמדרש באיכה רבה קושר את שלושת האיכה האלו, מילא השני והשלישי אני מבין זה חטא וזה עונש, אבל מה הקשר בין זה לבין האיכה שמשה רבינו? איכה אשא לבדי תוככם ומעשיכם וריבכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים ויודעים לשבטיכם. מה הקשר בין האיכה הזה לאיכה של החטא, לאיכה של העונש? אומר המדרש, ופה מעניין, לא רק שהוא שואל את השאלה מה הקשר ושהוא קושר, אלא הוא גם קושר את זה לחתונה. אומר המדרש באיכה רבה, איכה ישבה בדד העיר רבת ים, שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אמר איכה אשא לבדי. ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד. אמר רבי לוי, משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבנים. אחד ראה אותה בשלוותה, כן, זה משה, ואחד ראה אותה בפחזותה, זה ישעיהו, ואחד ראה אותה בניבולה, זה ירמיה. כך משה רבינו ראה את ישראל בכבודם ושלוותם, ואמר איכה אשא לבדי. ישעיה ראה אותם בפחזותם, ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם, ואמר איכה ישבה לבד. וכמובן שהדברים דורשים ביאור רב. ביאור רב. מה הקשר לשלושה שושבינים? מה הקשר לחתונה? למטרונה שנכנסת לחתונה? ומה הקשר בין משה רבינו לישעיה וירמיה? הילקוט שמדבר על החטא והעונש, הוא אומר שעם ישראל חטאו בכפליים, חטא חטאה ירושלים, לקו בכפליים, כי לקטה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ולמתנחמים בכפליים, נחמו נחמו עמי. וכאן כמו כמובן הדבר לא ברור. מה זה חטא בכפליים? יש כמות מסוימת של חטא, שאם אתה עושה חטא תרמו יותר, זה נקרא חטא בכפליים. יש עונש שהשם נותן, שזה עונש בכפליים. כל עונש הוא עונש. מה זה עונש בכפליים? ומה זה נחמה בכפליים? ומה אנחנו חבר'ה צריך ללמוד מהדבר הזה? אני מבקש לנות את הדברים לאור הגמרא בכתובות, שנלמד בעזרת השם שנה הבאה, ולאור המערשה שם. הגמרא בכתובות מספרת סיפור. תנו רבנן, מעשה ברמן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. כן, תארו לכם, הולכת לחפש לאוכל בגללי בהמתן של ערביים. כיוון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו, רבי פרנסיין. אמר לה ביתי מיית, אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. נקדימון בן גוריון היה פעם עשיר גדול. אמר לה ביתי, ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו, רבי, לא כדין מטלין מטלטה, לא שמושלים משון בירושלים. מלך ממון, מי שמלך את הממון שלו, חסר. מי שלא נותן צדקה, חסר. אמר לו, רבי, זוכר אתה כשחתמת על כתובתי? הוא מיד ניגש לתלמידיו שהיו לידו, והוא אומר, זוכר אני. כשחתמתי על כתובה זו הייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב מבית אביה. בחר רב יוחנן בן זכאי ואמר, הוא רואה את ביתו של נקדימון בן גוריון, שהיה עשיר גדול, ובגלל שלא נותן צדקה, לכן ביתו הולכת לחפש שעורים של גללים. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, ופה שימו לב למה הוא אומר, כי על זה באמר שם, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ואומה ולשון סובלטת בכם, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. מה הפשט? שואל המערשה, מהלשון הזה של רבי יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, מה שזה הולך על שני החלקים. אשריכם ישראל שבזמן שאתם עושים רצונו של מקום אין כל אומה ואומה שולטת בכם, ואשריכם ישראל שבזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום מוסרם ביד אומה שפלה. מה שאך לדבר על עונש כזה, שהבת חלק למצוא את האוכל שלה בגללים של בהמות, מה שאך להגיד על זה אשריכם ישראל? אומר המערשה במקום, אתה יודע למה יש עונש כזה גדול למי שלא נותן צדקה? ולגמרה מסבירה, אמרו עליו הנקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מצאים תחתיו, ובאין עניים ומקפלים אותם מאחוריו. הוא היה הולך, תראו איזה בעל צדוקר, הוא היה הולך עם סל של דינרים מאחורה, כדי שכל אני יוכל לקחת ולא יתבייש. אני כן נתן צדקה, מה הבעיה? אומרת הגמרא שני תירוצים. אחד, לכבודו הוא דאבת. הוא עשה את זה כדי שכולם ידעו שהוא עשיר, לא לשם שמיים. שניים, כדי בא אלה למעבד לא עבד. הוא יכל לתת הרבה יותר צדקה ממה שהוא נתן. אבל מגיע כזה עונש? שהבת תחפש בגללים של בהמות? כזה עונש מגיע? וזה עוד נקרא שכם ישראל? אומר המערשה, מה הפשט? מה הפשט של החלק הראשון בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ואומה שולטת בהם? אתה יודע למה? כי עם ישראל הוא בנים לקדוש ברוך. בנים אתם להשם אלוקיכם. לכן כשעושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא לא ייתן שישלטו, כי הם בנים שלו. אבל כשהם לא עושים רצונו של מקום, בגלל אשריכם ישראל, בגלל שהם יכולים להיות בנים של השם, בגלל שיש להם את היכולת להגיע לדבקות עצומה בבורא, והם לא משתמשים בפוטנציאל שלהם, לכן העונש שלהם הוא הרבה יותר חמור ממי שאין לו את הפוטנציאל. לכן אשריכם ישראל הולך גם על העונש, כי מכוח זה שאתם בנים. כן, ידועה הגמרא בבבא קמא, וסביביו נשארה מאוד, הקדוש ברוך הוא מדדק עם סביביו אפילו כחוט השערה. כן, אני חושב שגם היום בתקשורת, כשמישהו איש ציבור עושה משהו לא נכון, הלהום עליו הרבה יותר גדול מאשר איזה מישהו מהעמך שעושה את אותו דבר. כי יש ציפייה. יש ציפייה. אנחנו צריכים כל היום לחוות את זה שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ולכן העונש הוא הרבה יותר חמור, כי אתה יכול להיות פה ואתה נמצא פה, ולכן העונש עליך הוא פי כמה. וזה הכוונה, חטאו בכפליים, לקו בכפליים. אם גוי היה עושה את הדברים האלו, ממנו מצופה פחות, אז זה החטא הראשון. אבל אתה גם עושה את החטא, ואתה גם בן של השם שעושה את החטא, זה נקרא חטאו בכפליים. לכן גם העונש הוא בכפליים. ממילא מובן הקשר בין האיכה הראשון לאיכה השני והאיכה השלישי. האיכה הראשון זה עם ישראל, שם הוא נהפך להיות בנים להשם, שם הוא מקבל את התורה. אבל איך הוא מתייחס לזה? תורככם, מסעיכם וריבכם. על מה הוא בא לשאול את משה רבינו? על ריבים, על תרחה. הוא מסתכל על התורה כמו תרחה. ממנה זה כבר גורם לשנים אחר כך שיהיה איכה הייתה לזונה, וממילא, כי הם לא מרגישים כבר כשמקבלים את התורה, הם לא מספיק מרגישים את בנים אתם להשם אלוקיכם. ולכן הם חוטאים בכפליים, כי בתור בן, איך אתה חוטא? כל מי שלא נבנה בית מקדש בימיו, הרי זה בגלל שהוא לא מספיק מרגיש את בנים אתם להשם אלוקיכם. אם כולם היו מרגישים היום את בנים אתם להשם אלוקיכם, בית המקדש היה נבנה. ולכן אם שאלנו, מה הדבר המרכזי שצריך להתמקד בו בשלושה שבועות האלו? אני חושב שזה הנקודה, חבר'ה. הבנים אתם להשם אלוקיכם. האם באמת אנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו בנים של השם? לא יודעים את זה, אלא חיים כך, חווים את זה. כבר כמה פעמים דיברתי בשיחות שיש הבדל בין לדעת לבין לחיות, לבין לחוות. האם אנחנו חווים את זה שאנחנו כל הזמן בנים של השם? עם אהבה עצומה של השם אלינו, ממילא כמו שבן אוהב את אביו, כך אנחנו צריכים לאהוב את השם. האם אנחנו חווים את הדבר הזה? אם היינו חווים את זה כולם, כל עם ישראל, בית המקדש היה נבנה. ולכן האבל הוא לא רק על השאלה של בניין, קורבנות, אלא האבל צריך להיות החשבון נפש, שזה שאנחנו לא מספיק מרגישים את הבנים אתם להשם אלוקיכם. בהפסקת צהריים היה בחדרי משלחת של כל ראשי ארגוני הסטודנטים היהודים של אנגליה. יש לנו בוגר ישיבה שלמד פה בישיבה, והם נמצאים פה בארץ כמה ימים, פוגשים את הראש ממשלה, שרים, כל מיני, וביקש ממני שאני אסביר להם מה זה ישיבה. הם הגיעו לפה משלחת, שבו אצלי בחדר, להבין מה זה ישיבה. אמרתי להם שישיבה זה בנים אתם להשם אלוקיכם. שישיבה, כל העולם מחפש שמחה. זה הדבר המרכזי שהוא אדם מחפש בעולם. שמחה. שמחה העיקרית באה אם אתה חי חיים שאתה מרגיש שאתה בן של השם. האדם נמצא פה בישיבה כדי שכל החיים שלו הוא ירגיש את הנקודה הזו של בנים אתם להשם אלוקיכם. סיפרתי להם את הסיפור הידוע על הרבי מחב"ד. הרבי מחב"ד היה בבית סוהר, ועבר חקירות מאוד קשות, זה שהוא הרביץ תורה. אחד החקירות, הוא הגיע מישהו ורואה שהרבי מחב"ד כל הזמן חושב על תורה. אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה כל הזמן חושב על תורה, אני נוצרי ואני גם כן יודע את התנ"ך, יש לי שאלה בשבילך. אמר לו הרבי מחב"ד, בבקשה. אומר לו אותו חוקר, תסביר לי, השם אומר לאדם הראשון אחרי החטא אייכה, השם יודע הכל, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, מה פתאום הוא צריך לשאול אותו אייכה? מסתכל עליו הרבי מחב"ד, אומר לו, אתה יודע, הוא גם שואל אותך. אייכה זה בת קול שיוצאת על כל אדם, אדם מהעולם. איפה אתה? הגעת לשיא הפוטנציאל שלך? איפה אתה נמצא בעולם? האדם הראשון שמע את הקריאה הזאת והבין אחרי החטא שהוא לא נמצא בפוטנציאל, כי החטא ריחק אותו. לכן הוא מבקש לעשות תשובה. שמע את זה החוקר, והרבי מחב"ד אומר לו, תגיד לי, אתה מרגיש שאתה נמצא בשיא הפוטנציאל שלך? החוקר היה עמום, מה השאלה? הוא אומר לו, בסדר, אין לי יותר שאלות לשאול אותך. עזב את החדר והמליץ לשחרר את הרבי מחב"ד, וההמלצה שלו היא מה שגרמה לשחרור בי"ט כסלו. מה אנחנו צריכים להתמקד בשלושת השבועות האלו? בקריאה הזו של אייכה. האם אנחנו באמת חווים, מרגישים, מגיעים לשיא הפוטנציאל שלנו בקרבה לקדוש ברוך? או שאנחנו חיים חיים מבולבלים שלפעמים מרחיקים אותנו מהקדוש ברוך? וממילא אנחנו לא מגיעים לשיא הפוטנציאל. השפת אמת אומר, הילקוט מחבר בין וינחם על הרעה, הקדוש ברוך הוא מתחרט בחטא העגל ומחליט לא להעניש את בני ישראל, לבין נחמו נחמו עמי. שואל השפת אמת, אין שום קשר בין הדברים. נחמו נחמו עמי זה מלשון נחמה, וינחם על הרעה זה מלשון חרטה. הנכון, שניהם יש את המילה נחם, אבל מה הקשר? אומר השפת אמת יסוד גדול. זה בעצם יסוד תורתו של הרב קוק. אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מתחרט על חטא העגל? הרי מבדו עבודה זרה. אז איך אפשר להתחרט על זה?
להתחרט על מה?
על חטא העגל.
מי התחרט?
הקדוש ברוך הוא, כתוב וינחם על הרעה. הוא החליט לא להשמיד אותה. הקדוש ברוך הוא מתחרט על העונש שהוא רצה לתת להם. פדם הוא מתחרט על העונש שהוא רצה לתת. כי גם כשאדם, כל יהודי שחוטא, גם אם הוא חוטא את החטא החמור הזה של עבודה זרה, אבל הפנים שלו לא משתנה. זה רק הוא שם לעצמו מחסום על הפנים. אבל הפנים נשאר קדוש. הבנים אתם להשם אלוקיכם, כן, הגמרא אומרת, אפילו כשחוטאים. זה הפנים. רק אנחנו מכסים אותו במחסומים, בכל מיני כלא. אז אנחנו לא מרגישים את זה. לכן שייך המושג של תשובה, לכן שייך המושג שהקדוש ברוך הוא מחליט לא להרוג אותם. כי ברגע שהם מתחרטים, אז הם הורידו את הכלא הזה, הפנים נשאר. אומר השפת אמת, זה הקשר בוינחם על הרעה לבין החמו נחמו עמי. כי שניהם נובעים מבנים אתם להשם אלוקיכם. אני מבקש לחזור ובזה לסיים לאותו רעיון עם הרב ויצמן, שברוך השם אנחנו זוכים במדינה שלנו שאין לנו קיום, חשש לקיום, והנקודה העיקרית שצריך לעבוד עליה, אומר ראש אמן, סגן ראש אמן, זה לא כוח ההרתעה אלא כוח העמידה. אתה יודע איפה יש כוח עמידה? לכן אומר הרב ויצמן, זה ההסבר למה היום אפשר לעשות שנה וארבע. כי הישיבה צריכה להצמיח מנהיגים שמשפיעים על העם מבחינת כוח העמידה. אם אתה מרגיש בנים אתם להשם אלוקיכם, אז אתה מרגיש ביטחון. ואם אתה מרגיש ביטחון, אז יש לך כוח עמידה. ולכן הישיבה מחנכת למנהיגים שישפיעו על כוח העמידה של עם ישראל. אני זוכר אחד המשפטים הכואבים ביותר ששמעתי מהנשיא ויצמן בזמנו, כשהוא שינה את דעתו מימין לשמאל. שאלו אותו, מדוע שינית את דעתך? אז הוא אמר, שיניתי את דעתי כי אין לעם ישראל כוח עמידה. אז לא משנה שאנחנו חושבים שהפתרון הוא לא פתרון, אבל מה שאנחנו צריכים להשפיע על עם ישראל זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. יש סיפור נפלא ששמעתי, ובזה אני אסיים. יש יהודי בשם הרב טאובר, שהוא מרצה בכל העולם על הנושא של שואה, על הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכו'. פעם הוא היה צריך לקחת טיסה מניו יורק ללוס אנג'לס כדי להעביר שם בערב הרצאה לפני 250 איש. הוא מגיע לשדה התעופה ואומרים שיש איחור, וכל רבע שעה אומרים שיש עוד איחור ועוד איחור ועוד איחור. בסוף הטיסה התעכבה ב3.5 שעות. זה אומר שאותו ערב ה-250 איש חיכו בעולם והוא לא יכול להגיע. כל הנושאים כולם חוץ ממנו צועקים על החברה, אומרים שהתבעו אותה. היה שם פרופסור למתמטיקה שצריך גם כן להעביר הרצאה אחרת, ואמר שהוא התבע את החברה הזה שבגללו הוא לא יכול להעביר את ההרצאה. אותו הרב טאובר יושב בצד, לוקח גמרא ולומד. סוף סוף אחרי 3.5 שעות מגיעים לתוך המטוס, ומתברר שהחברה הוסיבה את הפרופסור למתמטיקה שעשה את כל הצעקות בדיוק ליד הרב טאובר. פרופסור למתמטיקה אומר, אתה בטח מתפלא למה אני כל כך צעקתי, היה לי הרצאה ערב וזה התבטל, אז אני הולך לתבוע את החברה וכו' וכו'. הרב טאובר בשקט האופייני שלו אומר, גם לי הייתה הרצאה ערב וגם לי זה התבטל. פרופסור למתמטיקה שואל אותו, למה אתה לא צעקת על החברה? אומר לו הרב טאובר, כי אני מבין שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, לא יודע למה, אבל זה לא החברה, זה הקדוש ברוך הוא, אני לא צועק עליו, כי אני מרגיש בנים אתם להשם אלוקיכם, ולא יודע למה, אבל כל ההסתכלות שלי בעולם על דברים שקורים איתי היא אחרת ברגע שאני מרגיש בנים אתם להשם אלוקיכם. בזה נגמרה השיחה. 10 שנים אחר כך הרב טאובר נותן שיחה בניו יורק. בא אליו יהודי עם כיפה וציציות ואומר לו, אתה יודע מי אני? הרב טאובר מסתכל עליו, אומר לו, לא. אומר לו, אתה זוכר לפני 10 שנים היה לנו עיכוב של 3.5 שעות ויצאת ליד איזשהו פרופסור מתמטיקה? הרב טאובר לקח לו כמה דקות, אומר, כן. אומר, זה אני. אומר, המשפטים שלך על בנים אתם להשם אלוקיכם כל כך נגעו לליבי שבאתי הביתה לאשתי ואמרתי לה, חייבים לעשות חשבון נפש, אנחנו יהודים, אנחנו כלל לא יודעים מה זה בנים אתם להשם אלוקיכם. וזה בעצם היה הניצוץ הראשון שגרם לנו לחזור בתשובה. שימו לב חבר'ה, אנחנו כולנו רוצים להשפיע, ולפעמים אנחנו חושבים שלהשפיע זה לחנך וסיסמאות והפגנות ודברים גדולים. הרב טאובר חי את החיים שלו, בכלל לא עשה את זה בשביל להשפיע שום דבר. אבל כמה משפטים שהוא פשוט הסביר את מה שהוא עושה, הוא השפיע כל כך הרבה. זו הבהילות, וזו הנקודה העיקרית שאנחנו צריכים להתמקד בה. אני אגמור בעוד נקודה אחת מהפרשה שקשורה לדבר, ובזה אני אסיים. אני חושב שלפעמים, אם אני מנתח למה יש רק 43% שלומדים תורה יום יום ולא 93% כמו שאנחנו בעזרת השם רוצים להגיע פה, הייתי אומר 100%, אני חושב שאחת הסיבות זה פרשת מטות. בני גד ובני ראובן רוצים לשבת בעבר הירדן המזרחי, ומשה רבינו כועס עליהם, והזוהר אומר שהם חטפו את הדבר, הם כמעט הכריחו את משה רבינו. הרב דסלר במכתב מליהו מדבר על זה שהם עשו את זה לשם שמיים, הם הבינו שהשם נותן להם מקנה גדול, הם הבינו שהשם נותן להם עושר והם צריכים לפתח אותו בבחינת יששכר וזבולון, והם עושים את הדבר לשם שמיים. אז מדוע משה רבינו כועס? ומדוע הזוהר אומר שהם חטפו את הדבר? הסבר הדברים הוא שגם אם יש לך ערך אחד שאתה עושה נכון ואתה עושה אותו לשם שמיים, אבל אתה צריך להבין שאתה עושה את זה בבחינה חלק מעבודת השם, חלק מעבדה דקודשא בריחו, וממילא זה חייב להסתדר בפאזל עם כל הדברים האחרים. איפה זה שאתם רחוקים ממרכזי תורה? איפה זה שאתם לא חיים בארץ ישראל עצמה שיש בה יותר שכינה, ותדאגו לממון שלכם שם? אז השאלה אם יש חשיבות לדאוג לממון, ואם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה בבחינת יששכר וזבולון, כן, אבל זה חייב להשתדל בפאזל הכללי עם כל עבודת השם וכל התחומים האחרים. אני מרגיש שיש אנשים שבאמת רוצים לעשות נכון וטוב, והם לוקחים ערך אחד, אם זה ערך של התיישבות, ואם זה ערך של צבא, ואם זה ערך של פרנסה, אלו ערכים חשובים, אין ספק, והם מתמקדים בהם והם בחרו ערך נכון, ויכול להיות שזה חלק מעבודת השם שלהם, אבל זה לא ערך שומע בפני עצמו. אם הם יעבדו רק את הערך הזה, הם לא יגיעו לאייקה, הם לא יגיעו להרגשה של בנים אתם להשם אלוקיכם. זה הסיבה חבר'ה נמש רק 43% ולא 100%. ואנחנו צריכים לדעת, גם אם אנחנו בוחרים בצבא, בוחרים בהתיישבות, בוחרים בפרנסה, בוחרים בכל ערך אחר, זה בגלל שזה חלק מעבודת השם שלנו, וממילא זה חייב להיכנס לפאזל הכללי של כל הדברים. ולא יכול להיות שאדם לא יישב וילמד כל יום, כי זה מזון רוחני כמו שיש מזון פיזי. ולכן אני חושב שפרשת מטות משלימה את הנושא שעליו צריך בעיקר להתאבל ולחשוב ולהתבונן בימים האלה. בעייקה, האם אנחנו מגיעים לשיא הדביקות בבורא, או שאנחנו חיים חיים שלא מאפשרים לנו להגיע לשיא הדביקות בבורא. יהי רצון שנגיע כולנו לבנים אתם להשם אלוקיכם. אחד הדברים שדיברתי עם הסטודנטים למטה, שכל העולם מחפש שמחה. אנשים נוסעים להודו, מדינות נלחמות, הכל בשביל שמחה. השמחה היא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אין לך שמחה גדולה מזו. יהי רצון שנרגיש, נחווה את בנים אתם להשם אלוקיכם, נשפיע, וכך נזכה כולנו לבניין בית המקדש במהרה בימינו.